שלום לכולם, והיום אנחנו לומדים על מזל אריה, חודש אב, על פי חוכמת הקבלה. כאשר כולנו יודעים שמזל אריה הוא מזל מיוחד, בני מזל אריה יש להם יכולת גדולה של, איך נקרא לזה, קריזמה, מנהיגות, כוח של הנהגה וכן הלאה. מאיפה מגיעים הכוחות האלה ומה זה אומר לבני מזל אריה וגם לאלו שאינם בני מזל אריה? מה צופה לנו חודש אב ולמה במסורת היהודית קוראים לו מנחם אב? אז בואו נתחיל לנסות להבין את ההיגיון. כאשר אנחנו חוקרים את הצד הלוגי בצורה אנליסטית של כל אחד מהמזלות, אנחנו חייבים ללכת ללמוד עץ החיים של האריזל ותורת הספירות, כי זה בעצם נותן לנו את הכלים הראשוניים. ואז אנחנו מסתכלים על כך שהמחזור השנה מבוסס על ארבע עונות. ארבע עונות הכוונה לבעצם ההתגלות במסגרת או במימד של הזמן של ארבעה כוחות ראשוניים שנקראים ארבעת היסודות, שהם גם מתבטאים על ידי ארבעת האותיות של שם השם המפורש. ולכן כנגד יסוד האש יש לנו את היוד, שזה בעצם מייצג את ספירת חוכמה בחוכמת הספירות של הקבלה. וזה מיוצג על ידי האביב במימד הזמן. הקיץ זה כנגד האות ה' הראשונה שבשם השם, זה כנגד יסוד המים וספירת בינה. עכשיו, מי שלא יודע קבלה, מה זה אומר? כי אנחנו מדברים עכשיו על הקיץ, מתמקדים בקיץ, כי מזל אריה הוא אחד משלושת מזלות הקיץ, הוא המזל השני, או גם האמצעי ממזלות הקיץ, וכמו שמפרשי ספר יצירה קוראים לזה, המזל הלא ממוסך. אוקיי, אז יש לנו כאן, קודם כל העניין של להבין מהי המהות של הקיץ. אז אם היסוד של הקיץ הוא בינה, והספירה זה בינה והיסוד זה מים, כי חפץ חסד הוא, נאמר על בינה. בעצם כל המהות של הבינה זה החשק בנתינה במים, ויסוד המים הוא מסמל בעצם את ברמה הרגשית, רוחנית, את הרגש ואת הנתינה. מכיוון שזה יסוד היסוד הדומיננטי של מזלות הקיץ, גם מזל סרטן, גם מזל אריה וגם מזל בתולה מושפעים בצורה מאוד דומיננטית מיסוד המים. אצל שלושתם נמצא עמוק בפנים את הרגש ואת הנתינה. ולכן מזל סרטן הוא סמל של רגישות וסמל של נתינה. אם תשימו לב, למדנו על זה שלמדנו על חודש תמוז, מכיוון שיש פה שלוש פעמים מים, אז יש כאן נתינה ברמה אובססיבית, כפייתית, ולכן זה יכול לצאת מאוד מהגבולות של הנורמטיבי, וליצור אי יציבות רגשית. ועל כך דיברנו בשיעור שלנו על מזל סרטן, חודש תמוז. כשאנחנו מגיעים לאריה ובתולה, גם באריה וגם בבתולה יש עניין של נתינה ורגישות. מזל בתולה סמל הרגישות, סמל הרגישות לאי שלמות, לאי תפקוד וכן הלאה, ולכן הם מאוד טובים מבחינה, גם כן מבחינה מקצועית, כאנשים שיודעים לאזן ולשרת וכן הלאה. וגם אנחנו נמצא את זה אצל מזל אריה, שאצל מזל אריה נכון שאנחנו מוצאים פה גם מכיוון שזה קו שמאל, קו שמאל זה אש, וגם מבחינת מחזור היסודות, שזה בעצם היסוד של כל אחד מהמזלות באסטרולוגיה המוכרת היום בעולם, אז זה גם אש. אז יוצא לנו שיש לנו פעמיים אש במזל אריה, פעם אחת מזה שהוא מזל אש ממחזוריות, אם נשים לב שחודש, שהעונה של האביב, המהות שלה זה אש, ולכן המזל הראשון באביב הוא מזל אש. העונה של הקיץ היא מזל מים, שנשלטת על ידי מזל מים, ולכן המזל הראשון של הקיץ יהיה מזל סרטן שהוא מים. העונה של הסתיו נשלטת על ידי יסוד האוויר, ולכן המזל הראשון של הסתיו, מזל בוזניים, מזל אוויר. והעונה של החורף נשלטת על ידי אפר, אדמה, ולכן המזל הראשון של החורף ומזל גדיש הוא מזל אפר. עכשיו, ואז אנחנו רואים שנוצר סוג של מקצב כתוצאה מזה. תלה, שור, תאומים, סרטן, זה אש, אפר, אוויר, מים. אחרי כן זה מתחיל עוד פעם. מזל אריה, אש, אפר, אוויר, מים. אש זה אריה, אפר בתולה, אוויר מוזניים, מים עקרב. שוב, המחזור מתחיל שוב בקשת. אש, אפר, אוויר, מים, קשת, גדי, דלי, דגים. אוקיי? אז אנחנו רואים שיש פה מחזוריות. יש פה כמה, כמו בכל, כמו שתורת המספרים. יש לנו ספרות משתנות. אם יש לי עכשיו, למשל מספר, עם שלוש ספרות, אז יש לי אפשרות לעשר ספרות שונות ביחידות, עשר ספרות שונות בעשרות, ועשר ספרות שונות במאות. ולכן זה נותן לי 300 מספרים אפשריים. כאן אנחנו רואים ממש אותו דבר. יש לי את ה... בספרה של המאות, יש לי את ה... אש, מים, אוויר ואפר, י' ק' ו' ק', אביב, קיץ, סתיו, חורף. יש מחזור נוסף של החלוקה הפנימית בכל מזל, ימין, שמאל ואמצע, שזה בעצם כיסוי למים, אש ואוויר. ימין זה תמיד מים, שמאל זה תמיד אש, ואוויר זה תמיד אמצע. ובנוסף הזה, יש את המחזוריות הנוספת, זה בעשרות. ביחידות יש את המחזוריות הנוספת, שזה, כמו שאמרנו, כמו שהסברתי קודם, המחזוריות של אש, אפר, אוויר ומים, שחוזרת על עצמה, וזה המחזוריות שהיא מפורסמת, וכל אחד יודע שמזל תלה זה אש, מזל שור זה אפר, אבל בחוכמת הקבלה, אין מזל שהוא רק אש, או רק אפר. בכל מזל יש שלוש ספרות אפשריות, וזה המשחק של שלושת הספרות האלה. ולכן מזל אריה הוא גם אש מצד זה שהוא המזל השני בקיץ, הוא גם אש מהמחזוריות של ארבעת היסודות, אבל הוא מים מצד העונה של הקיץ. ולכן יש אצל אריה, מה הטביעת אצבע של אריה? אש, מים, אש. אוקיי? ולכן, פעמיים אש ומים. המים שזה בליבה שלו, כמו שאמרנו, זה במאות. בליבה שלו, מזל אריה הוא מזל מים. לכן הוא בעניין של נתינה אובססיבית. אדם שרוצה לשלוט, הוא בעצם קובע שאני פה נותן עצות. אני פה יודע מה טוב לכולם. אני זה, כולנו יודעים שלהיות שליט, מי שבאמת רוצה להיות שליט, אם אתה רוצה לשלוט על מדינה או על חברה, זה אומר שאתה צריך לעבוד הרבה יותר קשה, ויש לך אחריות עצומה, גם לשמר את התפקיד, וגם לשלוט. כלומר, לשלוט זה אומר שכולם רוצים לדעת מה לעשות, ואתה שולט, אז אתה אומר לכולם מה לעשות, וזה אומר שמנוחה אין לך מי יודע מה, זה כולל הרבה אחריות. ישנם טיפשים שחושבים שלשלוט זה רק הכבוד והתהילה, והם לא משקיעים בשלטון, ואז השלטון שלהם קורס ומתפרק, כי צריך לתחזק שלטון, מה לעשות? אוקיי? בשביל לתחזק שלטון, אתה צריך אש. והנה, למזל, אריה יש פעמיים אש. אש זה אומר אנרגיה, כוח, יצירתיות, לפי האריזל, יצירתיות, אבל זה אומר גם אש אוכלה. האש אוכלת. המהות של האש זה לאכול, זה לקחת. זה קו שמאל. ולכן, יש סכנה גדולה איפה שיש לנו פעמיים אש, לאנוכיות מוגזמת ברמה שיכולה להיות מאוד הרסנית. ולכן אנחנו רואים אצל הרבה אנשים שמזל אריה, שמצד אחד יש להם קריזמה עצומה, ויכולים להגיע למקומות של שליטה וריכוז של הרבה עוצמה בידיים שלהם, אבל כאשר האש מתגברת, אנחנו נראה נטייה עצומה לכיוון של אנוכיות, ונהייה אחרי מנעמי החיים. ולכן, לאורך ההיסטוריה האנושית, אנחנו רואים איך אנשים בעמדות כוח ועוצמה נופלים בעניין של התאווה, הכבוד, החשק, הרצון, הנהנתנות וכן הלאה, שזה בעצם מחסל אותה. וזה בדרך כלל מחסל, כי אש אוכלת, אתה אוכלת של כולם, אבל בעצם אתה אוכל את עצמך. ולכן כל המנהיגים היצריים, התאבי בצע וכוח וכן הלאה ותענוגות, בדרך כלל ההיסטוריה מספרת איך הם היו בעצם האויב הכי גדול שלהם, ואפילו שהם חיסלו את כל האויבים שלהם, ולא היה להם האויבים מבחוץ, אנשים כמו סטלין וכן הלאה וכן הלאה, אבל בסופו של דבר האויב הכי גדול שלהם היה הם בעצמם, וזה מה שחיסל אותם. אז עכשיו, וזה אנחנו רואים בפעמיים אש שיש במזל אריה. מצד שני, האש הזאת שמשתלבת עם איך נקרא לזה? עם המים, זה יוצר משהו מדהים. אנשים נמשכים בצורה מיסטית למופע של אש ומים. למופע של אש ומים. כי יש פה דרמה. ומזל אריה זה דרמה. הם שחקנים מעולים. הם מורים מעולים, כי מורה שלא יודע לעשות דרמה, הוא לא מורה. הוא סתם קשקשן משעמם. גם אנשים שהם מנהיגים, מנהיגים גדולים, הם בעצם מורים. כי הם מורים את הדרך, ואתה חייב לעשות דרמה כדי להעביר את המסר. תמיד חשבתי שאנשים כמו ספילברג, ובמאים אחרים גדולים בעולם, הם אלה שצריכים לייצר את המערכת החינוכית. כי הדרך הכי יעילה ללמד ולהעביר ערכים ומסרים, זה על ידי סיפור, על ידי דרמה. התנ"ך הוא דרמה, התנ"ך הוא סיפור. למה? לקרוא ספר חוקים, זה א', משעמם, ולכן לא תחזיק מעמד הרבה, ב', רמת הקליטה שלנו שאנחנו קוראים ספר חוקים היא ממש מינימלית. לעומת זה, האדם לומד במיטבו כאשר הוא רואה דרמה, הוא רואה סיפור, סרט, אירוע. ולכן, למזל אריה, יש את הנטייה הזאת של להיות שחקנים גדולים, ומכיוון שכך גם המורים הגדולים ביותר, וגם המנהיגים הגדולים ביותר, הם שחקנים. הם שחקנים, וקורה לפעמים, הנה בזמן האחרון, שאנשים שהם שחקנים הופכים להיות לנשיאים ומנהיגים. גם זה קורה. כי בעצם אם אתה לא יודע לעשות את ההצגה, אתה לא יכול להעביר את המסר, ואז אף אחד לא ידע מה היכולת שלך בכלל. למרות שלצרינו, יש כאלה שהם שחקנים מעולים, קריזמה מדהימה, אבל הם, מה ששולט בהם זה לא המים, זה הפעמיים אש. אני באתי פה לקחת. לא התכוונתי לתת את מה שאמרתי. הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים. ולכן, כאשר אנחנו מדברים כבר ממש באופן פשטני, שאצל מזל אריה יש פה עוצמות אדירות, כי אם אין לך קו שמאל, אש, ואתה לא מסוגל לשאוב ולאכול ולקחת, גם אין לך מה לתת. כי אדם שיש לו רק עוצמות אדירות של נתינה, אבל אין לו יכולת לקיחה, מאיפה הוא ייקח? מאיפה הוא ייתן? אוקיי? תזכרו את זה, זה מאוד חשוב. אז זה באופן עקרוני. אז מה הסכנה והתיקון כבר מפה אנחנו רואים של מזל אריה? יש כאן דרמה, יש כאן היכולת הצגה, יש פה קריזמה, יש פה אנרגיות עצומות שיכולות לחשף את הצופים ואת הנועים אחרי וכן הלאה. מצד אחד, מצד שני, יש כאן נטייה קשה מאוד של תאוותנות, נהנתנות, אגואיזם, שהם יכולים להיות הרס אדיר של כל מה, כי בן אדם שזה מה שמניע אותו, ככל שהוא ישפיע יותר אנשים, הוא ישפיע יותר נזק. אז בואו נמשיך עם עוד כלים של עבודה. כאשר אנחנו מדברים על חודש אב במורשת היהודית, אז קודם כל אב זה דמות של דין, כי דמות האב בפסיכולוגיה המודרנית זה הדמות של מי ששם את הגבולות. דין זה גבולות, דין זה שימת עיכובים, דין זה עיכוב. לעומת זה, אם השמש היא הכוכב לכת ששולט על כדור, על חודש אב, הוא דמות האב, הדמות הזכרית, הלבנה, שזה כוכב הלכת של מזל סרטן, תמוז, היא הסמל הנקבי, סמל האם. המהות שלה זה הנתינה ללא גבול, לפעמים הנתינה חונקת גם כן, ואנחנו יודעים שנתינה ללא גבול בעצם מביאה להתרוקנות ודיכאון. לעומת זה, אצל חודש אב, האב סמל האב, זה ההנהגה, זה השלטון ושימת הגבולות. ופה אנחנו יודעים שלפי, כאשר מסתכלים על ספרי המסורת היהודית, ישנם שתי שיטות שמייחסים את השבטים למזלות. השיטה הראשונה זו שיטה של לייחס אותם לפי סדר לידתם, ואז שבט יששכר הוא השבט שמסמל את מזל אריה. שבט יששכר היו שבט של למדנים, של מורים. המסורת מספרת לנו שהסנהדרין, שבעצם הייתה הפרלמנט של האומה, הסנהדרין היה תמיד רוב של בני שבט יששכר בסנהדרין. כלומר, הם היו המורים, המנהיגים, הם היו אלה שחוקקו את החוקים ואת הדינים, ודאגו ליישם אותם. אבל נאמר בזוהר, דבר שיכול לעזור לנו להבין פה עניין מאוד חשוב. נאמר על יוכבד, אנחנו אומרים על ספר שמות, פרשת שמות, כאשר נולד משה רבינו, כתוב ותצפנהו שלושה ירחים. בפשט, משה נולד לפני זמנו, המצרים ידעו שיוכבד בהיריון, הם ציפו בערך מתי הלידה תהיה, כי הייתה גזרה, כל הבן הילוד היהורה תשליחהו. ולכן בפשט כתוב אחרי שהוא נולד, הצפינה אותו, הכביעה אותו שלושה ירחים, שלושה חודשים, ואחרי זה כבר לא יכלה אם באו לחפש אותו, והייתה צריכה לשים אותו בתיבה על היהור, וההמשך ידוע לכולם, בבתיה בת פרו מוצאת אותו וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, אבל יש גם הסבר הרבה יותר עמוק, יש הרבה הסברים. אחד מהם מביא אותן, מביא לנו הזוהר, פרשת שמות, סעיף קצ"ג בפירוש הסולם. מה זה ותצפנהו שלושה ירחים? אלו הם שלושה ירחים שדין קשה שורה בהם. ומי הם? הם תמוז, אב, טבת, שאין בהם גילוי השכינה. כלומר, ישנם שלושה חודשים בשנה שבהם יש כוח אינטנסיבי, עוצמתי מאוד, של דין קשה, ומשום כך אין בהם גילוי השכינה, מחמת הדינים שבעולם. כלומר, אחד מפיסות האינפורמציה המוצפנות בפסוק ותצפנהו שלושה ירחים, זה שישנם שלושה חודשים בשנה, ולא מדובר פה על חודשים, כי השלושה ירחים שמשה רבנו הוצפן, אז אם הוא נולד, אנחנו יודעים שהוא נולד באדר, נניח זה לא הייתה שנה מעוברת. אז זה היה בעצם הוצפן חודש ראשון, זה עד ניסן, אייר, ובסיוון, שהוא בן שלושה חודשים, בעצם אחר כך זה הפך להיות בחג מתן תורה, אז יוכבד כבר לא יכלה להצפין אותו, והיא שמה את התיבה עם משה ביור. אוקיי, זה היה חודש סיוון. פה, אז בעצם אנחנו מדברים על אדר, ניסן ואייר, וקצת מחודש סיוון. אבל פה מדובר על תמוז וטבת, כלומר, יש פה צופן שהוא מעבר לתזמון כרונולוגי. אלא ותצפינהו שלושה ירחים, ישנם 30 חודשים בשנה, שהם תמוז, אב וטבת, שאין בהם גילוי שכינה מחמת הדינים שבעולם. כלומר, יש דינים מאוד עוצמתיים בחודשים האלה, ובחודש אב בעיקר. יש פה דינים מאוד קשים, והשאלה מה אנחנו עושים עם העניין שיש דינים בעולם, דינים כל כך קשים. אז אנחנו יודעים שדינים הם לא תמיד רעים. כלומר, התפיסת העולם של חז"ל היא כזאת שאומרת כך, אם אני אסתכל על התורה, אדם שנותן ליצרים שלו לצאת ללא שליטה, והוא רוצה אהבה חופשית, אוקיי? למשל, גבר רוצה לקיים יחסים עם אחותו. מה אומרת התורה? כי חסד הוא. מה חסד הוא? אתה עושה עם החסד? לא. ברגע שיש אהבה חופשית, אז בן אדם לא, אין לו מה שנקרא עקבות. דין זה עקבה. זה שליטה עצמית. זה יכולת של משמעת עצמית. דחיית סיפוקים, זה דין. כשאין דין, פתאום, מי ששמע על מה זה חלון אוברטון, אתה מנסה לנרמל ולאפשר כל מיני דברים שהמוסר לא מאפשר. אבל לא, 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 בשם האהבה, בשם השוויוניות, בשם עקרונות נאורים ונפלאים, אתה בעצם מתרץ את חוסר המשמעת העצמית וחוסר הדחיית סיפוקים שלך. כלומר, אתה רק בעצם, למה אתה בעד הדת של אהבה חופשית וחיבוק והכל וסובלנות והכל? כי בעצם, חז"ל אומרים, גילוי עריות בפרסיה. אתה רוצה לעשות מה שבא לך עם מי שבא לך בשם החסד. ואנחנו יודעים שחסד זה מים, מים זה עניין של תאוות גם. אי אפשר בלי תאוות, יש מדרשי חז"ל על העניין, בלי תאווה אין, לא יהיה בעולם כלום, לא פירייה ולא רבייה ולא שום דבר, ולא עשיית עסקים. ברור שאדם צריך להתאוות למשהו כדי להצליח בחיים, אבל בלי משמעת עצמית, בלי דין, בלי גבולות, אין גילוי. אז מה שקורה, ההפך מה שקורה, קורה מצב של דינים. כלומר, בכל חברה שבה נעלמים הגבולות, בסופו של דבר היא קורסת פנימה, או שהיא יוצרת וקום שלטוני כל כך ששמו הולך למרחוק, שזה שואב לתוכו את כל פורעי העולם שבאים, הנה, יש פה פראיירים שאפשר לבוא ולהשתלט עליהם, כי הם כל כך עסוקים בתאוות שלהם, אפשר להשתלט עליהם, לחמוס מהם את הכל, הם לא ישימו לב. כי הם כל כך עסוקים במילוי התאוות שלהם. אז אנחנו יודעים שדינים זה לא רק דבר רע, דינים זה דבר שהוא מעולה, מכיוון שללא דינים, איך אומרים חז"ל, איש את אחיו חיים בלעו, ללא מוראה של מלכות. אם אין יראת חטא ואין דינים של גבולות ברורים, כל אחד יודע שאי אפשר לגדל ילד נורמלי בלי לשים לו גבולות. כל מה שהוא רוצה הוא יקבל, קוראים לזה לפנק ולקלקל את הילד. כלומר, צריך את הצד הזה של הדין, של הגבולות, מה מותר ומה אסור, ללא פשרות. כדי בסופו של דבר לחנך ולגדל אדם בריא בנפשו. ולכן, אנחנו יודעים ששלוש שבועות של הכי דינים בשנה, במימד הזמן, נופלים בחודש אב, כמובן זה מתחיל בי"ז בתמוז, מסתיים בתשעה באב, אבל תשעת הימים האחרונים של שלושת השבועות, מראש חודש אב ועד תשעה באב, נקראים גם בשם תשעת הימים. בתוך השלושת השבועות יש תשעת הימים שבהם הדינים הם החמורים, הקשים ביותר, ומשום כך מידת הזהירות צריכה להיות גבוהה במיוחד. למה הדבר דומה? אדם שיש לו מכונית פשוטה, זולה וישנה, שנוסעת בסביבות ה-20, 30, 40 קמ"ש, זה בסדר. מכונית כזאת, אתה משתמש בה כדי לנסוע לשוק הקרוב ובחזרה, אתה לא צריך, כי זה בכל אופן בתוך העיר. לעומת זה, ויש לך גם מכונית שיש לה 300 כוח סוס, ויכולה, הרבה יותר מזה, ויכולה לנסוע במאות קילומטר לשעה. ברור שאיפה צריך להיזהר יותר, אותה מכונית שיש לה מאות כוח סוס, יכולה לטוס במהירות עצומה, כל מעשה הכי קטן של חוסר זהירות וחוסר ריכוז, יכולים להגיע לתוצאות הרסניות וקשות מאוד. לעומת זה, המכונית שנוסעת 20-25 קמ"ש, אם אתה לא בדיוק מרוכז וכו', לא קרה, לא מי יודע מה יהיה כזה אסון גדול. היא קצת תרד מהדרך, היא תחזור בחזרה. צריך להבין את זה שהאינטנסיביות של ימי בין המצרים היא אדירה, ולכן אנחנו צריכים מאוד להיזהר בזמן הזה, ולנצל את הכוח של הדינים למקום של חיוביות. כלומר, איך אני יכול להפוך כל דין, כל רגש של דרמה, של כעס וכאב ושנאה ועצבים וכן הלאה, איך אפשר לכפות את החסדים על זה, ובעצם ליצור משהו הרבה יותר הרמוני. התאריכים, אם כך, אז יש לנו תשעת הימים של חודש אב, בתוכם מציינים את ה' באב, יום פטירתו של הארי הקדוש, כאשר הארי הקדוש בעצמו מלמד אותנו שכאשר צדיק ברמה מאוד גבוהה עוזב את העולם, הוא עוזב את העולם בעוצמתיות כל כך אדירה, שהוא מעורר כוח אדיר שנקרא מים נוקבין, כמו גייזר של אנרגיה חיובית, שזה מתקן את את היסודות של אותו יום שבו הוא נפטר. מעניין שרבי שמעון נפטר בל"ג בעומר, שזה היום החמישי בשבוע החמישי של ספירת העומר, והארי הקדוש נפטר ביום החמישי של חודש אב, משהו די מזכיר את העניין, ולכן ה' באב יש מיתוק של הדינים, ולכן אנחנו יודעים שיש לנו פה יום שהדינים שבו ממותקים יחסית על ידי הכוח האדיר של הארי הקדוש שמתגלה כל שנה בה' באב. בתשעה באב, שזה יום חטא המרגלים, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, חורבן ביתר אחרי מרד בר כוכבא, גירוש ספרד ועוד הרבה מאוד אסונות ממינים שונים ואחרים, שבעצם כולם מתבטאים למקום של על מה חרב המקדש, שנאת חינם. כלומר, כאשר הדין גובר על האדם והדרמה של הדין שולטת בו, אז אחד הסימנים הקשים החמורים ביותר בכל דרך זה מה שנקרא שנאת חינם. ומה זה עניין של שנאת חינם? אין שנאה שהיא לא בחינם. כלומר, אין דרך להרוויח משנאה, כי אנחנו יודעים, ישנה אמרה שאומרת, כאשר אדם שונא את זולתו, זה כמו שאדם שותה כוס תרעלה, כוס שמלאה ברעל, ומצפה שמישהו אחר ימות. הרי ברגע שאנחנו שונאים מישהו שפגע בנו, או מישהו ששונא ממנו, או לא משנה, מישהו שמאיים עלינו, אנחנו בעצם מענישים את עצמנו ואת עצמנו בלבד. מחקרים של הדור האחרון מלמדים הרבה ששנאה וחמת זעם של שנאה, אלו הם רגשות מאוד מאוד הרסניים, שיכולים לגרום להרס מוחלט של הפיזיולוגיה של גוף האדם, לגרום למחנות ניווניות קשות מאוד, מאוד מאוד לא בריא לסנוא. כמו בדיוק שהאמרה הזאת אומרת, אתה בעצם שותה מכוס התרעלה, ומצפה שמישהו אחר ימות. ולא, בינתיים אתה מרעיל רק את עצמך. תכף אנחנו נראה למה זה מאוד חשוב, כי גם על השנאה אדם צריך לעורר דין. כלומר, היכולת להתגבר על השנאה ולהחליף אותה בחמלה, באהבה, בהבנה, זה יכולת על אנושית, אבל מי בא לפה להיות אנושי? אנחנו באנו לפה לצורך הערה על אנושית. זאת הסיבה שלשמה נברא העולם, ולשמה אנחנו נמצאים בעולם שהוא כל כך קשה, כדי להתגבר על זה. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. ואם היצר שלו זה שנאה, הגיבור האמיתי הוא זה שיודע לשלוט על היצר הזה, ולא לתת ליצר הזה לחלות את בעל השנאה, לחלות אותו מן העולם. כי חז"ל אמרו שזה אחד מהדברים שמעבירים את האדם מן העולם. אז יש לנו ה' באב, יום ההילולה של הארי הקדוש. תשעה באב, היום שבה שנאת החינם גרמה לחורבן, שעד היום, 2000 שנה יותר מאוחר, אנחנו משלמים את מחירו. ט"ו באב, זה סיפור אחר. מה הסיפור של ט"ו באב? שזה חג האהבה, ואנחנו נראה תכף מה זה אומר. זה יום שבו, אם נסכם את זה במילים הכי פשוטות, אם אמרנו שהשמש היא דמות האב הזכר, שמסמלת בעצם את השמש, שהשמש מסמלת את ההערה של בורא עולם, את הנתינה הבלתי נפסקת, ט"ו באב זה גם תמיד ירח מלא. עכשיו, למה ט"ו באב? כי ט"ו באב זה היום האמצעי של הקיץ. זה יום סי הקיץ. זה יום סי מסלול החמה, השמש. תתווה בחודש זה יום של ירח מלא. זה יום הסי של הלבנה, הסי של דמות האם או דמות הנקבה. כאשר הנקבה נמצאת בסי החודשי שלה, ובאותו יום הזכר נמצא בסי השנתי שלו, השילוב הזה, הסינתזה הזאת, בין הסי של הנקביות עם הסי של הזכריות, מתחבר בעצם לאחד הדברים החשובים ביותר בעולם המיסטי של הקבלה, עניין תורת הייחוד. מה זה ייחוד? היכולת לייחד, לסנתז, את האם עם האב, את הנקבה עם הזכר, את הבריאה עם הבורא, את המקבל עם הנותן, וליצור חיבור הרמוני אחד שנקרא שלום. מה זה שלום? זה השלם שהוא יותר מסכום חלקיו. שברגע שאני מחבר את הזכר עם הנקבה, את השמש עם הירח, את הנותן עם המקבל, את הבורא עם הבריאה, זה נקרא שכינה. זה נקרא הייחוד. זאת המטרה, זה מדרגת ההארה, השליחות והייעוד של כל אדם בצורה הכי מדויקת שאפשר להגיד. וזה מתבטא בטובה, ולכן זה נקרא חג האהבה. מה זה אהבה? שניים שהם אחד. שניים שהם אחד. כי אהבה בגימטריה 1, 13, א' זה 1, ה' של אהבה זה 5, ב' זה 2, ה' זה 5, 13, גם 1, א' זה 1, של המילה 1, ח' זה 8, ד' זה 4, 13. אז בעצם, כאשר הדין והחסדים מתאזנים זה בזה, הזכריות עם הנקביות, הפסיבי עם האקטיבי, הבורא עם הבריאה, אנחנו, זה, יש יום אחד בשנה שמסמל את זה, ט"ו באב, ולכן זה נקרא חג האהבה, שפה יש מצב שהדין הגיע למיתוקו. ולכן יש פה סגולה גדולה למצוא זוגיות ולמצוא כל סוג של הרמוניה ושלום אמיתי בחיים שלנו. הלאה. השם של המזל, אריה, יש על כך הרבה מדרשים שהנה אריה, אריה זה קו ימין. אריה זה קו ימין, כאשר מדברים על ארבע חיות הקודש, מרכבת יחזקאל, פני אריה לימין. ממלך החיות, אבל הוא עדיין מסמל את הכוח של השירות, הנתינה וכן הלאה. ואז אנחנו רואים שאותיות אריה זה אותם אותיות של ראייה. ומכאן אנחנו יודעים שיש פה כוח עצום למזל אריה של לראות את מה שזולתו לא רואים. לראות את התמונה יותר גדולה. ולכן לבני מזל לא רק שיש להם קריזמה, יש להם באופן פוטנציאלי גם את היכולת לראות מה טוב לאחרים. ראייה זה גם, ואריה זה גם אותם אותיות של יראה. ופה מסביר לנו הזוהר, בעצם רבי שמעון בר יוחאי, ישנו סיפור נורא הוד בהקדמת ספר הזוהר. בסוף הקדמת ספר הזוהר יש מאמר 14 י"ד פיקודין. 14 המצוות. והראשונה, מסופר על רבי שמעון שהיה במערה 13 שנים, ו-13 שנים שבן אדם נמצא במערה, גם חסר ויטמין D וחסר ויטמין C ועוד ויטמינים וכן הלאה, ויש לו מחלת אור. וגם נושבת במערה לחה, אבשה, כל כך הרבה זמן, בלי אור שמש. הוא יוצא מהמערה והולך, כשנודע לו שמבקשי נפשו מתו, הוא הולך לטבריה כדי להתרפא בחמי טבריה. שם הוא פוגש את רבי פנחס בן יאיר, ואיך שמפגשים, רבי שמעון מתחיל לשפוך את הידע שהוא למד. והדבר הראשון, זה בעצם מאמר שנקרא 14 המצוות הכי חשובות, שהראשונה מהם היא מצוות היראה. ומה הוא אומר שם על מה זה מצוות היראה? שמצוות היראה, היראה האמיתית והשלמה, היא בעצם השער לכל מדרגה ומדרגה, כי אי אפשר להיכנס לשום מדרגה בלי היראה. אבל מה זה היראה? ואז הוא מסביר שם, היראה מגיעה ממקום של ראייה של התמונה הגדולה. כלומר, כאשר אדם מסוגל לראות את התמונה הגדולה, הוא מבין מה מותר לו ומה אסור לו. הוא מבין מה ראוי ומה לא ראוי. הוא מבין בחוכמה, ולכן לא עם הארץ חסיד ואין הבור ירחת. אדם שלא למד את החוקים של הבורא והבריאה, הוא לא יכול להיות ירחת. הוא לא מבין את האחריות שיש מאחורי כל מעשה שלו. אז הוא יגיד, מה זה חשוב אם אני אסע במהירות פרועה על הכביש? מה זה יכול כבר לעשות? אנשים כאלה מסוכנים. אדם כזה בונה בית, מחבר אותו לרשת החשמל, בלי לבדוק אם היא עומדת בתקן. זה חוסר אחריות. למה יש פה חוסר אחריות? למה יש פה סכנה של התפרצות של שריפות? כי העוצמה שיש ברשת החשמל היא קשה, היא אדירה. האדם לא יכול לשחק עם העוצמה הזאת. הוא חייב שתהיה לו יראת כבוד מול העוצמה האדירה. אז נכון, לכל אדם יש חשמל ממית בכל שקע בבית, אבל מכיוון שלבני הבית יש יראת כבוד כלפי החשמל, ולכן סומכים עליהם שהם לא יכניסו מסמר לתוך השקע בחשמל, ואז הם יתחשמלו. לא, למה? מכיוון שלהם, לרוב בני אדם, הרוב המוחץ, יש יראת כבוד כלפי העוצמה העצורה בשקע חשמלי אצלך בבית, ולכן הם לא יכניסו מסמר לשם. אוקיי? אותו דבר במסגרת שלנו. אדם שרוצה, אומר הזוהר, להגיע לאיזושהי מדרגה, כדי להתחבר לאותה מדרגה, אתה צריך להיות עם יכולת הבנה של העוצמה של אותה מדרגה, יכולת ההבנה של אסור ומותר של אותה מדרגה, כי אם אתה לא מבין את זה, לא תוכל להיכנס לאותה מדרגה, כי תקלקל עוד לפני שנכנסת. ולכן הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אומר רבי שמעון, כל העניין של היכולת להיכנס לאיזושהי מדרגה של השגה, תלוי ביראה. ומה זה יראה? שאתה מבין שיש פה כוחות וחוקים יותר גדולים ממך, ויש לך יראת כבוד כלפיהם. אדם שאין לו יראת כבוד לחוקים, ולכן אין לו משמעת עצמית, אי אפשר לסמוך עליו שהוא ינהיג קהילה, חברה, חברה עסקית, חברה אנושית, או מדינה, או קובץ של מדינות. לצערנו הרב, אנחנו רואים היום יותר ויותר אנשים שמנסים לקחת ולחמוס את מה שלא שלהם, כלומר את השלטון. איך אנחנו רואים את זה? כי אדם שאין בו יראת כבוד אמיתית לבורא ולחוקי הבריאה, אי אפשר לסמוך עליו שהוא יקבל את המושכות ואת העוצמה ואת הכוחות, כי כוח מוחלט משחית באופן מוחלט. ברגע שיהיה לו כוחות אינסופיים, בלתי שאינם מאוזנים, הוא עכשיו מסוגל לכל דבר. הוא נמצא עכשיו בסוג של סיפור שאני יכול לעשות הכל. אם אין בו יראת חטא ואין בו את הפחד הפנימי שמה הוא יקלקל את הבריאה הנפלאה של בורא עולם, של בורא עולם, ולכן הוא צריך להתנהג ברגישות ובזהירות יתר, בעוצמות כל כך גדולות, הוא לא יכול להיכנס אותה מדרגה. שבעצם הכוח שמלווה את האדם אל המדרגה יותר עליונה, כל מדרגה שהיא, זה על ידי יראת הכבוד, אחרת אין כניסה. מזל אריה זה גם בגימטריה 216, שזה בגימטריה גבורה. וגבורה זה דין. כלומר, יש פה יכולת אדירה של יראה ודין, שללא היראה, ללא זה שאדם עצור בעצמו, והוא שולט בעצמו, ויש לו כושר שליטה עצמית, ברגע שזה מתפרק, אין גבולות. וכמו שאמרנו, כל הדברים הכי נוראים מתחילים מזה שאנחנו עושים את הגבולות מבחוץ, בלי לאמץ את הגבולות האלה פנימה. אריה, זה 216, ספירת גבורה, זה גם 216, זה מספר האותיות בעין בית שמות. חסד בגימטיה 72, שלוש פעמים חסד, שלוש פעמים 72, שווה 216 גבורה. כלומר, יש פה, זה לא שהחסד והגבורה הם סותרים זה את זה, לא, הם משלימים זה את זה. כלומר, אם אנחנו ננסה להתמקד בזמן חודש אב, ברוחניות הפנימית שלנו, באור הפנימי שלנו, בזיווג הפנימי שלנו עם האור, אנחנו נהיה מסוגלים להתמודד עם כל הדינים שמסביב, בלי שזה יפגע בנו, להפך, זה רק יגדל אותנו. אז בואו נסתכל איזה עוד גורמים יש לנו בחודש אב. פה מספר היצירה אנחנו לומדים ששתן שתי אותיות דומיננטיות בחודש הזה. האות כף שהיא שולטת על החמה, או השמש, והאות תת שהיא זאת ששולטת על מזל אריה. אוקיי, מה אנחנו לומדים פה מזה? קודם כל כף, האות ששולטת או ברא את החמה, יש מאמר נוסף בהקדמת ספר הזוהר, שנקרא מאמר האותיות של רבי מנונה סבא. המאמר הזה מספר אגדה, מדרש אגדה, על כך שהוא מופיע בגרסאות שונות במקומות אחרים, אצל חז"ל וגם בזוהר, על כך שהאותיות באו לפני בורא עולם, זו אחר זו, להגיד בי תברא את העולם. בסדר למפרע, כלומר מהסוף להתחלה. שמגיעה עוד כף ועומדת לפני בורא עולם ואומרת בי תברא את העולם, מזדעזע כל העולם ויוצא מאיזונו, עד שבורא עולם אומר, מר, לכי, תעמדי במקומך כדי שהעולם יחזור למקומו ולאיזונו. מה המיוחד בעוד כף? העוד כף זה עוד כתר. עץ החיים, אילן הספירות, שמדבר על המדרגות שבהם האור משפיע לעולם שלנו, וזה מתחיל מהכתר, כי הכתר מסמל בעצם את השליטה המוחלטת של מחשבת הבריאה, לפי הרמח"ל, מחשבת הבריאה היא להיטיב לנבראים, הוא מביא את זה מהגמרא. מחשבת הבריאה היא להיטיב לנבראים. היא שולטת בכל חלק וחלק של הבריאה, גם אם הנברא לא רואה את הקשר. ולכן הוא לא מסוגל להבין שהכל לטובה, וכשהוא לא מסוגל להבין שהכל לטובה, מה קורה? הוא יכול להיכנס לטנטרום של כעס, של בכי, של אובדן, של צער, וכן הלאה וכן הלאה. דברים רבים אחרים. ברגע שאין שליטה עצמית, ברגע שאין דינים מופעלים, מתעוררים הדינים ההפוכים. לכן הקף היא האות של הכתר, וכל זמן שהקף נמצאת במקומה, היא בעצם מנהיגה ושולטת בעולם שיהיה מאוזן. זה הכוח של הכתר שהוא מחתר, מכתיר ומחתר את המציאות, ואז יש שינוי, גדילה וצמיחה. האות כף גם היא בגימטריה 20, שהיא מסמלת את מה שנקרא אור ישר ואור חוזר. האור ישר זה שבן אדם חושק במשהו, האור נכנס אליו ללא שום ספק. עכשיו, אם הוא מבין שאם אתה רוצה שיהיה לך טוב, תדאג שלאחרים יהיה טוב. ואז האדם מיד דואג לחלק את השפע שהוא קיבל, אז הפכנו מרצון לקבל לעצמו בלבד, אש אש, לרצון לקבל על מנת לתת. יש פה איזון. יש פה איזון. זה 10 ספירות. כולם רוצים שיהיה להם טוב 10. איזה זוגיות אתה רוצה שיהיה לך? 10. איזה בית אתה רוצה שיהיה לך? 10. איזה ילדים אתה רוצה שיהיה לך? 10. אנחנו שואפים לזה, האם אנחנו מקבלים את זה? לא בטוח, אבל אם אתה רוצה 10, תיתן 10, ביחד זה 20. 20 זה כף, כף זה המספר 20. העשר, יש 10 של הקו התחתון של הקף, ויש את ה-10 של הקו העליון של הקף. אוקיי. אבל מה זה אומר? זה אומר שמי ששולט על אותו צומת של הקף, של הכתר, שולט בכל הבריאה. האותת היא מסמלת ספירת יסוד, צדיק יסוד עולם. אבל כולם יודעים שספירת יסוד זה גם עניין של חשק מיני. שכמו שאמרנו קודם, שזה ברמה אינטנסיבית מאוד גדולה, מעט מאוד אנשים יכולים לברוח מההתנסות בזה, בלי שזה ישתלט עליהם. לכן האות ט, תשעה באב, חודש אב, מזל אריה, אנחנו יודעים שהרבה מאוד מנהיגים בהיסטוריה של האנושות, ככל שכוחם היה יותר גדול וככל שהיו פחות איזונים ובלמים, הם היו הסקנדלים לא יכולו לבוא. ובעיקר סקנדלים שעוסקים במין. ואז אנחנו רואים אנשים עם כוח עצום, עם יכולת אדירה של קריזמה, השראה והנהגה, ובזה הם נופלים. שם עקב אכילס שלהם. שם הנקודה הרגישה. אוקיי, אומר לנו הבני שכר על צירוף שם השם של החודש, שזה צירוף שם השם ה' ו' י' ו-ה'. מה זה אומר? הוא אומר שזה מראה על הכוח המיוחד של החודש הזה, שהימים הראשונים של תחילת חודש אב, יש פה שם השם ב, למפריע, כלומר אחורה. במקום י' ק' ו' ק', אז ה' ו' בא קודם, וזה בא קודם הפוך. ה' ו' ואחרי זה י' ק'. אז היו תקי פה ריח ובשפע עצום. והה' ו' נסחף מאחורה, ולכן החלק הראשון של חודש אב הוא מלא דינים, והחלק השני שהוא ישר, הוא לא אחורה, זה י' תקי, הוא מלא ברחמים מתת ו' 15 י' תקי באב. ומורה על 15 ימים מן 15 ואילך, שמתעוררים הרחמים והתחלת התעוררות התשובה הילאה. ומה זה התעוררות התשובה הילאה? אנחנו כבר מטו באב מתחילים את התהליך של ההתכנסות לקראת ראש השנה, ימי המחילה, הסליחה וההתעוררות. אוקיי, עכשיו, ומה עוד? אז בעצם אנחנו מסתכלים פה על שלושה כלים מדיטטיביים מאוד חשובים לפי המקובלים להתחברות לכוח החיובי שבמזל אריה, חודש אב. קודם כל, יש לנו, נתחיל מלמטה, צירוף האותיות בית תטרי צדיק תו ג' שזה הצירוף הרביעי בתפילת האנה בכוח. זה בעצם ראשי התיבות של, של, של הפסוק הרביעי. בית תטרי צדיק תו ג' אומר לנו הזוהר, המדיטציה, ההתכוונות על האותיות האלה, זה נועד לפתוח חלון, שבחלון הזה שולטת האות כף, ואז נפתח עוד חלון שבו שולטת האות תת. כף זה כנגד השפעת החמה, השמש, תת כנגד מזל אריה חודש אב. ואז אפשר לבקש את מה שרוצים, ופה גם יש לנו את ה-ה' ו' י' ו-ה', הצירוף הויה. שזה הצירוף, גם כן של שם השם, שגם הוא משתמשים בו בעיקר בראש חודש עצמו. כדי להתחבר לכוח החיובי, וכדי להפך את הדינים לרחמים, ולהשתמש בדינים כדי לקבוע את הגבולות, ואת ה, בעצם את הגבולות של היצר. פה אנחנו גם מבינים שהחמה, השמש, ההשפעה שלה זה הערה, חיוניות, זה אנרגטיות אדירה שבאה מהשמש, יכולת ראייה, בני מזל אריה באמת רואים מה שאנשים אחרים לא רואים. שהכוח שמניע אותך זה כוח של החמה, כוח אדיר, זה כוח של, מה זה הכוח הזה? בוא נסתכל על זה. מה זה עניין של האות כף? של הספירת כתר. כתר מסמל בעולם, בעולם של חוכמת הקבלה. הכתר הוא לא חלק מהמלך, כמו שהזרע הוא לא חלק מהעץ. כל העוצמה של העץ בעצם מרוכזת ומוצפנת בזרע. כשהזרע נובט, איפה הזרע? שיש נבט, אין זרע. האם הזרע הפסיק להתקיים? אנחנו לא רואים את הזרע. ואז הזרע מתפתח והופך להיות לצמח, וזה הופך להיות אחרי זה לעץ עם גזע וענפים ועלים ופרחים, והפרחים מביאים פירות, ובתוך הפירות נמצא את הזרע. כלומר, למרות שהוא לא נראה, הזרע נמצא בכל דבר. מה זה יראה? יראה, אומר לנו הזוהר, זה יראת הרוממות מבורא עולם שהוא רב ושליט עליון על הכל. כלומר, כאשר אדם באמת ובתמים מודע לעוצמה האדירה של הבורא מלך מלכי המלכים, ושהעוצמה הזאת מחתרת את כל המציאות, סובב כל עלמין, מחתר כל עלמין, ממלא ומחיה כל עלמין. אם אני מבין את העוצמה של הכוח שמחיה את העולם, יש לי יראת כבוד לאותה עוצמה, ולכן יש בי יראת כבוד גם לחוקים של מוסר ושליטה עצמית ומוסר חברתי. לכן תשימו לב, מלך הוכתר על ידי כתר. מה בכל טקסי ההכתרה של מלכים, יש פה איזה יסוד דתי מיסטי. עד היום בהכתרה של מלכי אירופה או מלכי המזרח או מלכי המזרח התיכון, יש עניין של אלוקיות, שהמלך יש בו השראה אלוקית עליונה. מה זה אומר? שהמלך בזה שהוא מקבל את הכתר מסתם בן תמותה, עכשיו הוא מחובר למה? לכתר. מה זה הכתר? הרצון האלוקי. ומשום כך הוא מסוגל להנחות את נתיניו לכיוון של הרצון האלוקי. אבל אם נלך אל התורה, התורה אומרת לנו בצורה מאוד ברורה, שבעצם המלך באמת אמור להיות משוח, מלך משיח. הוא נמשך באיזושהי הערה אלוקית, ולכן הוא מקבל כוח אלוקי להנהיג, ובכל אופן הוא לא יכול למשול לבד, הוא חייב למשול על ידי איזונים ובלמים של גם הכהן הגדול וגם הסנהדרין, המועצה העליונה, הפרלמנט. כלומר, כבר התורה לפני 3,300 שנה מביאה לנו את העניין של מלוכה חוקתית. ולכן החוק היהודי קובע, חוק התורה קובע, שהמלך חייב לכתוב בעצמו את ספר התורה, הוא חייב להסתובב עם הספר הזה לכל מקום שהוא הולך, חוץ מאשר לשירותים. כדי לא לבזות התורה, הוא חייב שיהיו לו שני מלווים שמחזיקים את התורה כשהוא נכנס אל השירותים. אבל אם הוא לא בשירותים, הוא חייב להחזיק את הספר תורה לאן שהוא הולך, להבין שהוא לא מעל החוק. כלומר, הכתר העליון זה לא רק זה שאני נמשכתי על ידי בורא עולם, ולכן רק אני אומר מה לעשות. לא, אני נמשכתי על ידי בורא עולם, ולכן יש בי יראת כבוד לחוקים של הבריאה. לכן אני גם יודע שהכתר העליון, מהי מהות הבריאה? מהו השורש של הבריאה? להיטיב לנבריו. ולכן זה מה שמניע אותי, הרצון להיטיב לנבריו, ומפחיד אותי. זה היראת כבוד, יראת שמיים, של לסטות מן הדרך הזאת, כי אז אני בעצם מבזה את הכוח האדיר שיש בי. ובאמת, כל אדם שיש בו כוח חייב איזונים ובלמים. ההיסטוריה האנושית לימדה אותנו. זוהי המהות של הדמוקרטיה. כלומר, אם אנחנו נותנים לאדם, אפילו מלך שהוא נמשך על ידי בורא עולם בכבודו ובעצמו, לדוד המלך היה סנהדרין. הסנהדרין וגם הנביא נתן וגם הכהן הגדול, כל אלה כל הזמן לא חסכו ממנו ביקורת. להעמיד אותו על הגבולות, מכיוון שאתה מלך, אבל אתה בשר ודם. משום כך, החיבור הזה לכתר העליון חייב להיות מתוך יראת כבוד. ומה יגרום לך את יראת כבוד? האנשים שמסביב. אתה לא יכול להשיג את זה לבד. באותה צורה, שאנחנו רואים בכל ההיסטוריה האנושית שנותנים כוח ללא איזונים ובלמים לאנשים מסוימים, הכוח משחית וכוח מוחלט משחית באופן מוחלט. כלומר, עצם העניין של שלטון של צדק, שיש בו באמת ובתמים את המחשבה של נכון, אני השליט, ולכן אני זה שבעצם אמור לבטא את הכתר העליון, שזה הרצון של הבורא לטילי נבריו. ואם הופקד בידי השלטון, אני חייב לפעול לפי זה. אבל אם אין כאן איזונים ובלמים, ולכן שוב, כל אדם שנמצא באיזושהי עמדה של כוח, חייב להקיף את עצמו בחברים ויועצים, מה שנאמר, במורים, עשה לך רב וקנה לך חבר, ואם אין לך ויש לך רק את הכוח, אתה אבוד. כי אין אפוטרופוס לראיות, ולכל דבר, לכוח. ברגע שהאדם מקבל כוח, זה משקר בכף ובקוף. ולכן, בעברית יש נכון חמה, ויש גם את המילה שמש. כלומר, המנהיג, זה יכול להיות אבא, הדמות האבאית, המנהיג של הקהילה, החברה, העסק, או המדינה, או כל מנהיג אחר, מצד אחד, יכול להיות חמה, אין משהו שמאזן את השריפה של, ואז אנחנו תמיד רואים את השחיתות, אם זה המינית או הכספית, או הטיית המוסר והצדק למען הקרובים לכיסא ולשלטון, ואז בצורה הדרגתית יש פה שריפה עצמית של השלטון, של האמון בשלטון ושל כל המערכת. או אם אני מסתכל על השמש, כאשר יש יראת שמיים, ויש יראת שמיים שמלווה באיזונים ובלמים, שזה יועצים וחברים וכן הלאה וכן הלאה, כל מה, ואפשר לראות את זה בכל מיני מערכות, שזה אמיתי מתוך יראת שמיים, אז זוהי מנהיגות אמיתית, ואז זה שמש מלשון שמש, שבעצם להיות משרת הציבור. להגיע לעניין, כמו שהיום החלום של הרבה ילדים, להיות מפורסם, להיות עשיר, שיהיה לי כוח, אך ורק מתוך הרצון האנוכי לקבל, זה בעצם שריפה נוראית שמביאה בעצם, אנחנו יודעים, איפה שיש היי, יש ביי. ואז זה מגיע למניה דיפרסיה, להיי וביי, להתעלות עצומה של ריגוש, ואחרי זה הקריסה של הייאוש. אחת ממחלות הדור. לעומת זה, המנהיג האמיתי לוקח על עצמו אחריות על הרגשות שלו, על השליטה הפנים העצמית שלו, על היצרים שלו, והוא מעמיד לידו תמיד איזושהי מערכת של איזונים ובלמים, שיהיה תמיד מישהו שיגיד לו, רגע, בוא נדבר על זה. מה הכיוון? איפה היראת כבוד פה? איפה ההבנה שישנם חוקים שאתה לא יכול לעבור עליהם? ושנבין את זה, יהיו לנו חיים הרבה יותר טובים, כפרטים, כחברה, כאנושות. בהצלחה לכולנו. חודש טוב.
תודה רבה.